סעיף ד' הוא ביאור העניין. במשנה זו בא לידי ביטוי גודל העילוי והשבח דיציאת מצרים. המשנה הזאת מבטאת את כמה יציאת מצרים זה דבר גדול, נעלה, משובח, שגם לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים, זה לא רק סיפור שהיה פעם, ישנו החיוב לסחירת יציאת מצרים כל ימי חייך, הן בימים והן בלילות כדברי בן זומא, והן בעולם הזה ונימות המשיח כדברי חכמים. הערה 22, רואה לכמן הערה 32, שלכמה מפרשים, גם לחכמים מזכירים יציאת מצרים בלילות, וגם לבן זומא מזכירים יציאת מצרים במות המשיח. אמרנו, הזכרנו קודם, שיש מחלוקת איך מפרשים פה את דברי החכמים, האם הם חולקים על בן זומא או שמסכימים אליו. יש כמה מפרשים שאומרים שהם לא חולקים, הם מסכימים, הם מוסיפים. שלא רק שבימות, שהם מזכירים יציאת מצרים גם בלילות, אלא שמזכירים יציאת מצרים גם בימות המשיח. אז בכל אופן צריכים להבין, אז המשנה הזאת באה להדגיש את גודל העניין של יציאת מצרים, שזה גם בימים, גם בלילות, גם בעולם הזה וגם לימות המשיח. והטעם על זה הוא, כי יציאת מצרים היא יסוד, זכירת יציאת מצרים היא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו באמונתנו, כך כתוב בספר החינוך, יציאת מצרים זה יסוד גדול, עמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו, כי אז התחדש פתיחת עניין הגאולה, אז נפתח העניין של הגאולה, שבני ישראל יצאו מגדר עבדות ונעשו בני חורין בעצם, ועבדי הם ולא עבדים לעבדים. מאז יציאת מצרים יהודים הם לא עבדים, אפילו שבפועל חס ושלח לצערנו בזמן הגלות הם משועבדים וגויים לוחצים אותם, אבל זה מצב שהם לא עבדים, הם שרים שנמצאים כרגע בגלות. בן המלך שנמצא בגלות זה לא שהוא בעצם עבד, הוא בן מלך, גם כשהוא בגלות הוא בן מלך. עבדי הם ולא עבדים לעבדים, ובאופן פעולה נמשכת לתמיד, זה פעל תמיד, כך כותב המהר"ל מפראג, שזה כמו, זה פעל לתמיד שבני ישראל נעשו בני חורין בעצם. קצת להבין את העניין של פתיחת עניין הגאולה, כדאי להזכיר פה סיפור שהרבי שליטא סיפר אותו כמה פעמים, שהבית יוסף, הרבי יוסף קארו, ישב והתייגע על איזושהי סוגיה בהבנת דברי התוספות, והתייגע והתייגע, זה היה מאוד קשה לו להבין, ועד שבסוף אחרי יגיעה רבה הוא הצליח להגיע לפירוש הנכון. אחרי שהוא הגיע לפירוש והבין את הפירוש היטב, הוא יצא הוא עבר ליד, בעבר בבית הכנסת, וראה מלמד תינוקות, יושב ולומד עם התלמידים שלו בדיוק את התוספות הזה שהיה לו כל כך קשה. אז הוא התעכב לראות מה נראה, איך הוא יפרש את זה. הוא היה בן אדם פשוט, מלמד פשוט, לגבי הבית יוסף, לגבי איך בכלל הוא יפרש דבר כזה? בית יוסף שומע שבדיוק את מה שהוא הצליח להגיע על ידי הגיעה כל כך גדולה, אותו מלמד פשוט הצליח מסביר את זה בדיוק לתלמידים. חלשה דעתו של הבית יוסף. הוא אומר, מה זה? הוא היה באמת גאון גדול, וידע כל כך הרבה, והתייגע כל כך הרבה, ובסוף מה שהוא מתייגע בכזאת יגיעה עצומה, פתאום אותו מלמד ככה בקלות מסביר את זה. אמר לו הארי הקדוש, שלא תחלש דעתך. זה שהוא הצליח להגיע לזה כי אתה פתחת את הצינור. העניין היה סתום ונעלם ולא יכלו להגיע לפירוש הזה. אחרי שאתה כבר פתחת את הצינור, עכשיו כולם כבר יכולים להגיע לזה הרבה יותר בקלות. לכן, אחרי שאתה פתחת, גם אותו מלמד פשוט יכול להבין את זה. אז זה המושג פתיחת הצינור. אחרי שפתחו את העניין, העניין כבר מגיע הרבה יותר בקלות. וזה הפירוש גם כאן. יציאת מצרים פתחה את הצינור, פתחה את עניין הגאולה. ומאז העניין של גאול, זה פעל שבני ישראל יהיו במצב של גאולה, מצב של בני חורים בעצם, אפילו כשבגלות הם בני חורים ולתמיד. ובעבודת האדם, ממשיך הרבי שליטא, יציאת מצרים מורה על היציאה דנפש האלוקית, ממיצרים וגבולים של מאסר הגוף העולם הזה בכלל. מה הפירוש יציאת מצרים נמשכת היא לתמיד? זה לא רק סיפור שפעם הייתה יציאת מצרים, וזה פעל לתמיד שנהיה בני חורין, הרבה יותר עמוק. כל רגע ורגע, כל יום ויום, בכל דור ודור, בכל יום ויום, ואפילו בכל רגע, יש יציאת מצרים. למה? הנפש האלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, נמצאת במצרים. נמצאת בתוך הגוף הנפש הבעמית, שהם סוחבים אותה לעניינים נמוכים, גשמיים, חומריים. והנפש האלוקית יוצאת מהם כל רגע של תורה, כל רגע של מצוות, ואפילו לשם שמיים, בפרט בתפילה, בקריאת שמע, שאדם אומר, קורא קריאת שמע ואומר השם אלוקינו, השם אחד, אז הוא יוצא מהמיצרים והגבולים, הנפש האלוקית יוצאת מהמיצרים והגבולים של הגוף, הנפש הבאמית והעולם, ומתחברת לקדוש ברוך הוא, להתקשר ולהתאחד עם הקדוש ברוך הוא על ידי תורה ומצוות. אז לכן זה בעצם קורה כל הזמן, כל רגע של יהודי על ידי תורה ומצוות, הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, הוא יוצא ממצרים. ומכיוון שזה עניין כללי בכל התורה והיהדות, לכן תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, עד באופן שבכל דור ודור, בכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. הערה 29, אולי אפשר לומר שבתניה שם, בתניה בפרק מבזיין, שם כתוב העניין של בכל דור ויום, דור ודור מוסיף את מור הזקן בכל יום ויום, וצריך לראות כאילו היום יצא ממצרים, אז אומר הרבי שליטא שהבתניא שם מפרש את המשנה בפסחים, שכתוב במשנה בפסחים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, משלימה את המשנה לסוף פרק כמה דברכות, שצריכה להיות זכירת יציאת מצרים בכל יום. כאילו מאיפה אדמו"ר הזקן לקח את זה, שבכל דור ודור הכוונה היא בכל יום ויום, המשנה כתוב רק בכל דור ודור. והרבי שליטא אדמו"ר הזקן מסביר, שהמשנה הזאת של בכל דור ודור, היא באה להסביר ולהשלים את מה שכתוב במשנה בברכות, שצריכים להזכיר, מזכירים יציאת מצרים בלילות, וזה מדובר בכל יום ובכל לילה, ובהמשך לזה, כאילו המשנה בפסחים אומרת שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אז אם כן, שכתוב שם בכל דור ודור, היות וזה בא בהמשך למשנה בברכות, ששם כתוב מזכירים יציאת מצרים גם ביום וגם בלילה, בכל יום ובכל לילה, אז הכוונה שם בכל דור ודור זה גם בכל יום ויום. מזה אדמו"ר הזקן לקח שבכל דור ודור זה כולל גם בכל יום ויום, שחייב אדם לומר כאילו הוא יצא היום ממצרים. בכל אופן, אז זה מה שבאים פה להגיד במשנה הזאת, את גודל העניין של יציאת מצרים, שזה גם בימים, גם בלילות, גם בימות המשיח, כי זה דבר, עניין מאוד מאוד עיקרי, יציאת מצרים זה יסוד גדול ועמוד חזק, ובעצם יש את זה כל הזמן, כל רגע אמרנו קודם יהודי יוצא ממצרים, מהמצרים והגבולים של הגוף, הנפש הבאמית והעולם, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא לידי תורה ומצוות. ובפרטיות ישנם בזה שלושה שלבים ודרגות. יש בימים, יש בלילות, יש בימות המשיח. קודם כל מזכירים יציאת מצרים בכל יום ויום. ימי חייך זה הימים, בפשטות, זה בפשטות. מה הכוונה בפשטות? שוב, שמדובר פה בפנימיות. כשמאיר אור השם, ויקרא אלוקים לאור יום, מה זה בימים? יום זה זמן שיש שם אור. כשיש אור, צריך בפשטות לראות את עצמו כאילו יצא היום ממצרים. עבודתו של יהודי לצאת ממצרים וגבולים. שיהודים, כשיש אור, מה פירוש יש אור? אור אלוקים מאיר בעולם. יהודי לומד תורה, מקיים מצוות, קשור לקדוש ברוך הוא, אז ברור שצריכים להזכיר יציאת מצרים, אתה יוצא מהמצרים והגבולים של הגוף, הנפש הבאמית והעולם, ומתחבר לקדוש ברוך הוא. אז בימים זה דבר פשוט שצריך להזכיר יציאת מצרים. וחידוש נוסף בזה, שמזכירים יציאת מצרים בלילות, כי דרשת בן זונה מהפסוק, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, כל ימי חייך להביא הלילות. מה פירוש, מה החידוש בזה? שאפילו בזמן דלילה וחושך, כשאור השם איננו מאיר, לא רואים אלוקות, לא מרגישים אלוקות, ואפילו בליל הגלות, כן, מביא פעם בהערה 31 מהזוהר, שבלילה זה בגלותה, זה בזמן הגלות, אז אפילו בגלות, אפילו בחושך, אומר רב אלעזר בן עזריה, דורש בן זונה, יכולה וגם צריכה להיות יציאת מצרים, צריכים לצאת ממצרים לא רק בימים, לא רק שמאיר אור השם, גם כשלא רואים אור אלוקי, גם כשלא מרגישים אור אלוקי, גם אז, גם בלילות, בלילה, בחושך, בגלות, גם אז אפשר וצריך לצאת ממצרים. לצאת מהגלות, לצאת מהגוף, הנפש הבאמית, מצרים וגבולים של העולם, ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. ג' זה חידוש שלישי, החכמים מחדשים עוד יותר, שכל ימי חייך כולל נוסף על כל העולם הזה, ימי חייך העולם הזה, גם להביא לימות המשיח. וכאן הולך דיון שלם, בהמשך, בסוף, הרבי מגיע להסבר שאנחנו בדרך כלל רגילים אליו, אבל זה לכאורה לא ההסבר הפשוט, שמה פירוש כל ימי חייך להביא לימות המשיח, שכל החיים שלך צריך לחיות עם לימות המשיח. אבל הפירוש הפשוט במשנה, זה שכל ימי חייך, מהפסוק, כל ימי חייך לומדים להביא לימות המשיח, שגם בימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים. נראה בהמשך איך שזה מסתדר, יש פה הערה ארוכה שהרבי נכנס פה לדיון בניגלה, מה פירוש פה, האם החידוש של חכמים בא אחרי החידוש של בן זונה. כאילו לפי זה שזה לא מחלוקת, אלא בן זונה אומר שמזכירים יציאת מצרים בלילות, וחכמים מוסיפים עוד יותר שמזכירים יציאת מצרים גם בימות המשיח. הערה 32. לפי הפירוש שהם מוסיפים על בן זונה, ולכולי אלמה, לפי כולם מזכירים יציאת מצרים בלילות, וכל פלוגתתם, כל המחלוקת שלהם אינה בגוף הדין, אלא רק במשמעות הכתוב, כל ימי חייך. מה לומדים מכל ימי חייך? בן זונה אומר שלומדים מזה שמזכירים יציאת מצרים בלילות, חכמים אומרים שלומדים מזה ימות המשיח, אבל שניהם מסכימים, כולם מסכימים, שמזכירים יציאת מצרים גם בלילות וגם ימות המשיח. זה הפירוש שרב מביא פה כמה מפרשים, רשבץ, יבין שמוע, זבח פסח, שלוט, צלח, פני ושוח, ועוד כמה פירושים. ומציין להגדה של פסח של הרבי, ששם הוא מציין לכל הפירושים האלה. והפירוש בדברי, אחרי המראה מקומות, רבי ממשיך בהערה, והפירוש בדברי רב לזר בן עזריה, לא זכיתי לפי פירוש זהו, אף על פי שהשתדלתי והתחברתי עם אנשי החוכמה, לא זכיתי לדעת הרמז שנרמז בכתוב בחיוב קריאת פרשת ציצית בלילה, עד שדרשה בן זונה. כאילו אני לא הצלחתי להגיע, מאיפה לומדים את זה? מאיפה יודעים שמזכירים יציאת מצרים בלילות? עד שדרש את זה בן זונה, שלומדים את זה מכל ימי חייך. אבל למה יעשה? כולם מודיעים, לפי הפירוש הזה, לפי המפרשים האלה, זה הרבה מפרשים, שגם שלפי כולם מזכירים יציאת מצרים גם בלילות וגם בימות המשיח. זה לא מחלוקת. ויש מפרשים שלכולי אלמה, גם לבן זונה, מזכירים יציאת מצרים גם לימות המשיח. זאת אומרת, קודם הוא אמר שחכמים לא חולקים על בן זונה. חכמים מסכימים שלומדים את הזכירת מצרים בלילות, שמזכירים יציאת מצרים בלילות, אבל בפסוק הם לומדים מה פירוש כל ימי חייך, זה בא להוסיף גם את ימות המשיח. הם לא חולקים שצריך גם בלילה להזכיר, הם מוסיפים שצריך להזכיר גם בימות המשיח. יש מפרשים גם לצד השני, שלכולי אלמא, לפי כולם, גם לבן זונה, מזכירים יציאת מצרים גם לימות המשיח. שהרי בוודאי לא תעקר מצווה מן התורה חס ושלום, אז אם כן, בוודאי גם בימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים. והחילוק בין בן זונה וחכמים הוא רק מנוגע ללימוד מכל ימי חייך. מה לומדים מהמילים כל ימי חייך? שוב הרבי מציין פה כמה מפרשים. השאלה היא, מה לומדים מהמילים כל ימי חייך? אבל בגוף הדין אין מחלוקת, לפי כולם, גם לפי בן זונה, מזכירים יציאת מצרים, גם בימות המשיח. וגם לפי הפירוש, יש פירוש אבל נוסף. זאת אומרת, לפי הפירוש הזה יוצא שכולם מסכימים בעצם הדין, כולם מזכירים יציאת מצרים גם בימים, גם בלילות וגם בימות המשיח. גם לפי, ומשיך הרבי שליטה ואומר, וגם לפי הפירוש, מביא פה שוב מראה רשבץ, תורה שלמה, שחכמים ובן זונה פליג להלכה, יש ביניהם מחלוקת אם מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח. יש מחלוקת האם כן מזכירים לימות המשיח או לא, כאילו לפי בן זונה מזכירים יציאת מצרים בלילות, אבל לא, אבל להיות ואת הכל לומדים על הלילות, אז אין מאיפה ללמוד על לימות המשיח. לפי בן זונה לא מזכירים בימות המשיח את יציאת מצרים. ככה יש לומדים, אז הרבי אומר, גם לפי הפירוש הזה, א', אין הכרח להכריע שדעת רב לזר בן עזריה כבן זונה. מי אומר שרב לזר בן עזריה סובר כמו בן זונה, בפרט הזה שלא מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח. ובפרט, אם מפרשים שרב לזר בן עזריה אמר וחכמים אומרים, ענה לערה 20, אז הוא בעצמו מביא את דברי החכמים, זאת אומרת שייתכן שרב לזר בן עזריה, אפילו אם נגיד שבן זונה וחכמים חולקים, אבל רבי אלעזר בן עזריה סובר כמו שניהם שאפשר להזכיר גם שצריכים להזכיר יציאת מצרים גם בלילות וגם בימות המשיח. ב' תירוץ שני, יש לומר דעת רבה, לפי זה נמצא שיציאת מצרים הוא עד כדי כך עניין אחד מגולה שלמה כדלקמן בפנים שאין מה להזכיר את יציאת מצרים. זאת אומרת, לפי אם נלמד שזה באמת מחלוקת ויש כאלה שלומדים שלא מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח, אז הסיבה לזה היא עד הרבה, כי בימות המשיח, יציאת מצרים בימות המשיח זה ממש עניין אחד, אז אין סיבה להזכיר את יציאת מצרים בימות המשיח, כי כבר נמצאים בגאולה שלמה, אין צורך להזכיר את הגאולת מצרים שגאולה לא שלמה. ועד הרבה, אין מה להזכיר את גאולת מצרים, הגאולה עצמה מזכירה על יציאת מצרים. ראה על דרך זה, רשבו לעין יעקב ברכות שם, בביאור הטעם של דעת בן זונה, שאין מזכירים יציאת מצרים לעתיד לבוא, אין זה ביטול המצווה. למה לא נקרא שהרי לא ייתכן שמצווה מתבטלת, איך ייתכן שמתבטלת המצווה להזכיר יציאת מצרים בגאולה? אז הרשבו מסביר שם על דרך מה שאמרנו פה קודם, שזה לא ביטול המצווה, כי הגאולה עצמה מזכירה את יציאת מצרים, אז אין צורך להזכיר את יציאת מצרים, כי יש לך את הגאולה בעצמה. אז בכל אופן, אפילו אם נאמר שלא מזכירים יציאת מצרים בגאולה, זה לא בגלל שבגאולה אין יציאת מצרים, אלא אדרבה. בגלל שהגאולה היא כל כך דבר אחד עם יציאת מצרים, ועוד יותר מזה שלא צריכים בכלל להזכיר את יציאת מצרים. ועוד ועיקר תירוץ שלישי ג', בכל אופן, גם אם לא נפרש כך, כל משנה זו נאמרה ביום שנתמנה רב לוזר בן עזר אל הנשיא, כשהוא אמר הרי אני כבן 70 שנה, אז גם אם נגיד שיש פה מחלוקת, אבל בכל אופן במשנה שאנחנו לומדים את דברי רב לוזר בן עזריה, אנחנו לומדים באמת שיש פה שלושה דברים, יציאת מצרים בימים, יציאת מצרים בלילות ויציאת מצרים במות המשיח, ומילא אנחנו בוודאי יכולים ללמוד מזה הוראה, גם מזה שבימים, גם מזה שבלילות, גם מזה שביציאת מצרים, אפילו אם נאמר שבניגלה זה מחלוקת, בכל אופן בהוראה אלינו בוודאי שאפשר ללמוד מכל שלושת הדברים. וכן מובן גם לפי פירוש המפרשים, שחכמים חולקים על בן זומא, בנוגע לזכירת יציאת מצרים בלילות, גם אם נאמר, זה כל מה שדובר מקודם, זה על הזכרת יציאת מצרים במות המשיח. גם בנוגע להפוך, לזה ש... לגבי זכירת יציאת מצרים בלילות, שיש מפרשים שאומרים שלפי חכמים לא מזכירים יציאת מצרים בלילות, שיש לומר בזה, גם כאן בג' אופנים הנעל, גם אותו דבר באותה תשובה, קודם כל, מי אומר שרב לוזר בן עזריה מסכים עם זה? תכן שאפילו עם חכמים חולקים, אבל רב לוזר בן עזריה כן מסכים עם בן זומא, וכן אומר שמזכירים יציאת מצרים בלילות. ב', גם אם נאמר שבן זומא, שחכמים חולקים, אבל בכל זאת זה רק בגלל שלא צריכים להזכיר. ובכל אופן זה הגימל של מה שאנחנו רואים לפנינו, את דברי רב לוזר בן עזריה, יש פה את שלושת הפרטים. בכל אופן נחזור לפנים, זה הכל הערה, דיון בניגלה של העניין. בכל אופן מה שבפנים הרבי אומר, שצריכים להזכיר את יציאת מצרים, יש לנו שלושה זמנים. בימים זה פשוט. בזמן שמאיר אור אלוקי, פשוט צריך להזכיר את יציאת מצרים, פשוט צריכים לצאת ממצרים. יוצאים מהמצרים והגבולים של הגוף, של העולם, של הנפש הבאמית, ומתחקרבים לקדוש ברוך הוא. החידוש הראשון זה, מזכירים יציאת מצרים בלילות, גם בלילה, גם בחושך, גם בזמן הגלות, בכל זאת מזכירים וחיים עם יציאת מצרים. החידוש השלישי הוא, שגם בימות המשיח, גם כן חיים עם יציאת מצרים. שוב, הרבי חותר להגיע, נגיע בסוף, שגם, מה פירוש כל ימי חייך להביא לימות המשיח, לא רק שחיים עם יציאת מצרים, חיים גם עם הגאולה האמיתית והשלמה. זה החידוש. אבל היות וזה לא הפירוש הפשוט, הרבי חותר להגיע לזה, אז הוא עושה את זה בשלבים. אז קודם כל הוא אומר, הפירוש הפשוט, מה זה כל ימי חייך להביא לימות המשיח? מהמילים כל ימי חייך לומדים שגם בימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים. אז הוא אומר בפנים שהחידוש בזה הוא כפול. אחד, חידוש בדין לזכירת יציאת מצרים. שהחיוב לזכירת יציאת מצרים כל ימי חייך, שקי על ימי חייך בעולם הזה ובזמן הזה. אנחנו בפשטות לומדים שמתי יש חיוב לזכיר יציאת מצרים רק בזמן הזה, אז החיוב הזה כולל ימות המשיח. זה נכלל בזכירת יציאת מצרים דכל ימי חייך בעולם הזה, קודם ימות המשיח. אז אומרים, צריכים להזכיר כל ימי חייך, זה גם בעולם הזה וגם בימות המשיח ביחד, זאת אומרת, זה חידוש בדין של יציאת מצרים, שהוא נמשך גם לימות המשיח. אבל החידוש בזה גדול יותר. שתיים, אף על פי שבימות המשיח, במצב של גאולה, לא שייך לכאורה העניין לזכירת הגאולה. מה פתאום להזכיר את הגאולה, את גאולת מצרים, והגאולה האמיתית והשלמה? גאולה האמיתית והשלמה היא גאולה שלמה. מה צריכים אז לחיות עם יציאת מצרים, שזה גאולה שאינה שלמה? הערה 34, דווקא בעת הגלות והשיעבוד, מזכירים עניין, הרבי מצטט פה מדברים של הרבי רייץ, מדיבור המתחיל, כי בחיפזון תשח, ודווקא בעת הגלות והשיעבוד מזכירים עניין הגאולה לשתי פנים, לשתי סיבות. א', להלל ולשבח להשם יתברך על העבר אשר גאלנו וגאל את אבותינו, והב', שעל ידי זכירה זו מתחזק התקווה והביטחון הגמור בשם יתברך על הגאולה עתידה לבוא. אז בזמן הגלות אני מבין שצריכים להזכיר את יציאת מצרים, לחיות עם יציאת מצרים, אבל כשאתה נמצא כבר בגאולה אמיתית והשלמה, מה יש פה להזכיר יציאת מצרים? זה גאולה שלמה. ובכל זאת החידוש הוא שגם אז יזכירו את יציאת מצרים. זאת אומרת, זה לא רק חידוש בדין שמוסיפים לך עוד זמן שגם אז יזכירו את יציאת מצרים. זה חידוש לכאורה מהפכני, מה פתאום? זה לכאורה לגמרי לא מובן, מה פתאום בזמן הגאולה יצטרכו להזכיר את יציאת מצרים? ויתרה מזו, אף על פי שהגאולה האמיתית והשלמה היא שלא בערך לגאולת מצרים. זה לא רק, יש לך כבר גאולה, יש לך גאולה הרבה יותר גדולה, שלא בערך יותר גדולה. והיא אותה גאולה שאין אחריה גלות. ואז יהיה בית רוח התומה אוויר מן הארץ, יציאה וגאולה שלמה מכל המצרים וגבולים. מה שאין כן גאולת ויציאת מצרים הייתה גאולה שיש אחרי הגלות, ולא גאולה שלמה. כי הרע שבנפשות, כמו שאדמור הזה כן מסביר בתניה, שהרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתוקפו. לכן הוא צריך להיות כי ברח העם, היו צריכים לברוח. למה? כי איך הפתגם הידוע שאפשר להוציא את היהודים מגלות, אבל צריך להוציא את הגלות מתוך היהודים. שבני ישראל היו עדיין במצב שיש בהם, היו שקועים בדברים לא טובים, אז היו צריכים לברוח ממצרים. כי בצד בפשטות כאילו הם לא יכולים לצאת. אז זו גאולה לא שלמה. אז מה פתאום בגאולה השלמה, אתה כבר נמצא בגאולה אמיתית ושלמה, רוח אטומה אוויר מן הארץ. מה פתאום, וזה החידוש שאף על פי כן מזכירים יציאת מצרים גם למות המשיח. והיות שיזכירו אז את יציאת מצרים, הרי זה ראיה שזהו עבור תועלת, אז בטח שזה יביא תועלת. אז קראת יציאת מצרים בגאולה, תביא תועלת. איזה תועלת? בגלל המעלה והחידוש יציאת מצרים תפעל גם אז כדלקמה, כמו שנראה בהמשך, שזה שיזכירו את יציאת מצרים בגאולה, זה חידוש, זה יפעל חידוש גם בגאולה. זה יפעל חידוש גם בגאולה, גם ביציאת מצרים, כמו שיוסבר בעזרת השם בהמשך.